השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה לראובן משה בן חווה שעובר היום הליך רפואי. נודה לכם אם תלמדו לרפואתו וגם להצלחת כל משפחת שלום ברוחניות וגשמיות. וכל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בכפתור התמיכה והתרומות. כל התרומות מוכרות למס ובואו נתחיל.
שלום, אנחנו לומדים היום בבא מציע, דף כ"ז, נתחיל במשנה בסוף גבה עמוד ב', כהמשך למקרים שראינו בדף הקודם, של מקרים שבהם מצאתי אבדה בשטח של אדם אחר, ובכל זאת זה יכול להיות שלי. אז ראינו אתמול אם מצאתי בגל או כותל ישן של מישהו אחר, ראינו אם מצאתי בדירה שמזכירים אותה הרבה, ועכשיו, סגנון דומה, מצאתי בחנות של מישהו אחר. אז אם מצאתי את זה באזור של הלקוחות, אז זה שייך לעולם. רש"י מפרש שמדובר פה בדבר שאין בו סימן ולכן המעבד התייאש וזה שייך לי. אם זה נמצא באזור של המוכר או אצל שולחני, אז בין הכיסא שלו לבין השולחן, אז זה שייך למוכר. עכשיו הגמרא דנה מה יקרה, האם זה על השולחן ושולחני, האם זה מוגדר כצד של הלקוחות או כצד של השולחני, ורבי אלעזר מכריע שזה כצד של הלקוחות וזה שייך לי. עכשיו, לא דיברנו אתמול, וזה קצת עניין שצריך להעמיק בו, מה בעל הבית טוען? כלומר, האם הוא טוען שזה עבד לו? האם הוא מביא סימנים? אז במקרה של עכשיו, רש"י מפרש שאין סימן, אז זה יותר קל. אין לו סימן, ובכל זאת הוא כנראה טוען שאולי זה נפל לו. אבל במקרה של אתמול, אמרנו שגם יש סימן, אז מה בעל הבית טוען? אז תוספות יום טוב על המשנה של אתמול, מפרש שבעל הבית טוען שזה עבד לו, הוא לא אומר האם הוא מביא סימן או לא, שזה קצת קשה להבין, אבל הוא מביא עוד הסבר, שמדובר שאנחנו טוענים בשביל יורשים. כלומר, היורשים לא יודעים, הם רואים שיש חפץ בכותל שלהם, מניחים שזה שלהם. אז אם זה בצד שלהם, אנחנו יכולים להניח שבאמת זה שלהם, גם בלי שיש להם סימנים. כי הם לא יודעים מה היה, יכול להיות שזה שלהם. אז זה הנושא הזה. בצורה דומה, אם אני לוקח פירות ממישהו, ובתוך הפירות מצאתי משהו, אז אומרת המשנה שזה שייך לי, אלא אם כן יש סימן, הגמרא אומרת שזה דווקא כשלקחתי מתגר, כלומר סוחר שלוקח מהרבה אנשים ומוכר והוא לא יודע ממי הוא לקח, אבל אם לקחתי מבעל הבית, כלומר אדם שמגדל את הפירות בעצמו ומוכר אותם, אז צריך להניח שזה שלו וצריך להחזיר, אלא אם כן יש לו פועלים יהודים, שאז יכול להיות של הפועלים. עד כאן משנה ראשונה. משנה שנייה, אנחנו בדף כ"ז עמוד א' במשנה. המשנה מביאה לנו מקור לדין סימנים. כתוב בתורה, דברים כ"ב, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו לתוך ביתך וכו', וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לסמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך. ואומרת המשנה, כל אבדת אחיך הרי כולל הכל, אז למה כתוב פה סמלה? זה בא ללמד אותנו שני דברים, לפי רש"י, לפי תוספות, זה בעצם דבר אחד, שכמו שסמלה יש לה סימנים ויש לה תובעים, כלומר הבעלים עוד לא התייאשו, כך כל אבדה צריך להחזיר רק אם יש לה סימנים ויש לה תובעים. זה המשנה. עכשיו הגמרא, רבה מפרט את זה קצת יותר. הוא אומר, מה לומדים מכל דבר בפסוק? אז בפסוק ראינו שיש שור, שה, חמור, סמלה, ובסוף כל אבדת אחיך. אז לגבי סמלה, כבר אמרנו. לגבי חמור, הוא אומר שאפילו אם הסימנים הם על האוכף ולא על גוף האבדה עצמה, גם אז זה נחשב סימנים. אז זה מה שלומדים מחמור. לגבי שור, לומדים שצריך להחזיר, פה הנושא כבר לא סימנים, אלא מה להחזיר, שצריך להחזיר אפילו את גיזת זנבו. לגבי שה, לומדים שצריך להחזיר את גיזותיו. עכשיו הגמרא שואלת, מה זה גיזותיו? הרי למדת את זה כבר משור, מגיזת זנבו, אז כל שכן גיזותיו, שזה יותר מגיזת זנבו. אז רבא אומר, באמת קשה, באמת אנחנו לא יודעים מה לומדים מהפסוק הזה. הגמרא מנסה שתי ניסיונות, אומרת אולי נלמד מזה שצריך להחזיר גם את הגללים ודוחים, לא, את הגללים הוא מפקיר. אולי נלמד שצריך סימנים, ונגיד שסימנים דאורייתא, כמו שתכף נלמד האם סימנים דאורייתא או לא, אז הגמרא אומרת, לא, גם אם סימנים דאורייתא, אז מקסימום נלמד את זה מסמלה, הרי זה מה שהמשנה אמרה במפורש, ודאי שלא נלמד את זה מסה. אז באמת נתקנו עם מה שלומדים מזה. עכשיו ניגש לסוף הפסוק. סוף הפסוק כתב, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אשר תובד ממנו ומצאת. עכשיו, תנא קמא ורב יהודה, שניהם לומדים מהסוף הפסוק, שדווקא האבדה שיש בה שווה פרוטה. אבל כל אחד לומד את זה מחלק אחר. תנא קמא לומד את זה מאשר תובד ממנו, שרק אבדה עם שווה פרוטה נחשבת אבדה, ורב יהודה לומד את זה מסוף הפסוק ומצאת, שרק אבדה שיש בה שווה פרוטה נחשבת מציאה. אבל שניהם לומדים אותו דבר, אז הגמרא שואלת האם יש הבדל ביניהם? אז באי אומר, אין הבדל, ההבדל הוא רק מאיפה לומדים. רבא אומר שיש הבדל. עכשיו קודם נראה את הבעיה. הבעיה אומר שאין הבדל, אז מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני? אז תנקמה שלמד מאשר תובד ממנו, מה הוא עושה עם הומצאתה? הוא לומד שדווקא אם זה בא לידו צריך להחזיר. מאיפה רבי יהודה ילמד את זה? מהוו, הומצאתה. עכשיו רבי יהודה, מה רבי יהודה עושה עם הפסוק אשר תובד ממנו? הוא לומד מה שדין שכבר הזכרנו כמה פעמים, זוטו של ים, דווקא אם היא עבודה ממנו, אבל היא מצויה לכולם, אבל אם עבודה לכולם, כמו עבודה שנפלה בנחל, אז הוא לא צריך להחזיר. אז לפי הבעיה, שני מסכימים בדינים, ואין ביניהם מחלוקת, ומהפסוקים לומדים, חוץ מזה שצריך שווה פרוטה, לומדים עוד שני דינים, שיבוא לידו, ואת הדין של זוטו של ים. עכשיו נראה את רבא. רבא אומר שכן יש בהם מחלוקת גם בדין. עכשיו, מבין השורות של הגמרא עולה, שאם יש מחלוקת בדין, אז אין ביניהם מחלוקת בלימודים. ואז יוצא ששניהם יסכימו שצריך שווה פרוטה גם באבידה וגם במציאה. אז עכשיו כשהגמרא תנסה למצוא מה ההבדל בדין, אז אנחנו נראה את הדבר הזה. כלומר, הגמרא אומרת, ההבדל בדין הוא שהיה בהתחלה שווה פרוטה כשזה עבד, אבל כשאני מצאתי את זה, זה כבר לא היה שווה פרוטה. או להפך, זה לא היה שווה פרוטה כשזה עבד, ועכשיו שמצאתי את זה, זה כן שווה פרוטה. אז אם לומדים את זה מאשר תובד ממנו, צריך שזה יהיה שווה פרוטה בשלב העבדה. אם לומדים את זה מאומצאתה, צריך שזה יהיה שווה פרוטה במציאה. אבל הגמרא דוחה את זה, כמו שאמרנו, ואומרת, לא, לפי רבא אין ביניהם מחלוקת בלימודים. כלומר, שניהם דורשים שיהיה שווה פרוטה גם בעבדה וגם בשלב המציאה. ולכן זה לא יכול להיות נפקמינה. למה הגמרא מניחה את זה? לא ניכנס עכשיו. עכשיו הריטב"א מפרש שגם שני מסכימים ללימודים שהזכרנו מקודם, לרב נאי ולרבי יוחנן בשם רשב"י, גם שצריך שדווקא יבוא לידו, וגם לדין זוטו של ים. ואין ביניהם שום מחלוקת בעצם לגבי הלימודים. אז מה המחלוקת לגבי הדין? אז הגמרא מסבירה, לפי רבא, שבכל זאת יש ביניהם הבדל קטן בלימוד שמוביל להבדל בדין. אמרנו שתנא קמא דורש את המילה וו באומצאתה, ורב יהודה לא. וזה הגורם לזה שלפי תנא קמא יש חיבור בין שלב האבדה למציאה, אשר תובד ממנו אומצאתה, זה מחבר ביניהם, וצריך שזה יהיה שווה פרוטה מההתחלה ועד הסוף. לעומת זאת, לפי רב יהודה צריך שזה יהיה שווה פרוטה בהתחלה, צריך שזה יהיה שווה פרוטה בסוף, אבל לא צריך שזה יהיה שווה פרוטה לכל אורך הדרך. ולכן אם זה היה שווה פרוטה בהתחלה, ואז הוזל באמצע, ואז חזר להיות שווה פרוטה, לפי תנא קמא חייב להכריז, ולפי רבי יהודה, פטור מלהכריז. לסיכום, ראינו מה לומדים מכל אחד מהמילים בפסוק, ובסוף ראינו שצריך שווה פרוטה לפי שניהם, ושלפי כולם צריך שיבוא לידו ויש דין זוטו של ים, רק יש מחלוקת מה קוראים באמצע, זה הוזל וחזר והתייקר. נושא חדש, האם סימנים זה דאורייתא או דרבנן? כלומר, זה שאנחנו משיבים אבדה על פי סימנים, האם אפשר לסמוך על סימנים אפילו מהתורה, או שבאמת מהתורה צריך או עדים, או סימן מובהק, סימן מאוד מאוד חזק, וסימנים שמשיבים אבדה זה רק דין דרבנן, שתקנו בשביל להקל על השבת אבדה. מה זה משנה לו אם זה דאורייתא או דרבנן? האם אפשר לסמוך על זה גם בדינים שהם איסורין ולא רק ממון? למשל, להשיב גט שעבד, שהנפקמינה של זה זה איסורין, אז אם זה דאורייתא נסמוך על זה, אם זה דרבנן לא נסמוך על זה. אז נראה ראיות לכאן ולכאן. ראיות לצד שזה דאורייתא. ראינו במשנה שהמילה סימלה בתורה באה ללמד אותנו שמשיבים אבדה שיש בה סימנים. אז הנה ראיה שסימנים זה מהתורה. דוחה הגמרא. לא, באמת זה בא ללמד רק על העניין של יש לו תובעים, שהבעלים לא התייאש. הסימנים רק כתבו בדרך אגב, אבל באמת זה רק דרבנן. גם ראינו במשנה ראיה שנייה על חמור, שזה בא ללמד שיש סימנים באוקף. ראיה שלישית, אני אומרת שניהם ביחד כי התחייה היא אותו דבר, ראיה שלישית, כתוב עד ראש אחיך אותו, ודורשים חזל שתדרוש אותו האם הוא רמאי או לא, איך תדרוש אותו בסימנים. אז גם מהעוקף וגם מזה לומדים שיש סימנים. דוחה הגמרא, הכוונה בעדים, עדים בעוקף, ולדרוש אם הוא רמאי על ידי עדים, אבל סימנים זה רק דרבנן. עכשיו ראיות שסימנים רק דרבנן, יש דין שבשביל להתיר אישה להינשא צריך להעיד שבעלה נפטר, אז כתוב שאי אפשר להעיד על פי סימנים על גופו ועל בגדיו, אלא צריך ממש לזהות את פנים שלו. אז הנה רואים שסימנים זה לא מספיק בשביל דין דאורייתא של איסורים. דוחה הגמרא, באמת סימנים זה כן מספיק.
למה שם זה לא? כי הם רצו להעיד על סימן לא רציני, כמו גובה, שמן, צבע של הבגדים, או לגבי בגדים, או תירוץ, שחוששים להשאלה. כלומר, חוששים שהוא לבש בגדים של מישהו אחר. בבגדים חוששים, אבל בחמור עם הוקף לא חוששים לשאלה, כי אנשים לא נוהגים להחליף את הוקף של החמור, וגם לגבי עוד כלים כמו טבעת וכיס, בזה לא חוששים. לכן אם אדם מצא גט קשור לכיס שלו, לטבעת שלו, לא חוששים לשאלה, ואפשר להניח שזה אותו גט שהוא איבד. שלב אחרון בסוגיה, למה כתנאי, לגבי אותו נושא להתיר אישה על ידי שאתה מעיד על בעלה שהוא נפטר, צריך לזהות את בעלה, אז האם שומה זה מספיק סימן או לא? תנא קמא אומר שלא, ולעזר בן מהווי אומר שכן, לכאורה הם חולקים האם סימנים דאורייתא או לא. דוחה רבה, לא. יכול להיות שלפי כולם סימנים כן דאורייתא, ולכן שומה עקרונית זה בסדר, אז למה תנא קמא אומר ששומה זה לא? או כי שומה זה דבר מצוי בבן גילו, רש"י אומר בבן מה זה לא וזה לא נחשב סימן, או כי שומה זה משהו שיכול להשתנות לאחר מיטה, לכן זה לא סימן. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, ששניהם אומרים שסימנים זה דרבנן, אז למה שומה לפי אלעזר בן מהווי זה טוב? כי שומה לדעתו זה סימן מובהק, וסימן מובהק אמרנו שמועיל בכל מקרה. עד כאן.